בוקר טוב, פרק י"ב, פסקה ט'. המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה מחיי כל עולמים כולם. ההוויה היא בכללותה בלא שום חטא. החטא הוא מצוי רק בערך הפרטים. אצל הכלל הכל מתאים להרמוניה נצחית. והמעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם, הם אינם המעשים הטהורים, המשוללים מכל חטא, עוון ופשע. וחיים כאלה, שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. והיא משיגה אותם באור מקור חיי כל החיים, אור מקור יפעת, אור אינסוף, שהיא אליו כל כך שקוקה. קשורה והורגת בין קץ ותכלית, בתשובה הילאה, בחופש עליון, בעליצות דרור ובחרדת קודש קודשים, מלאה חוכמת עולמי עולמים. המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה מחיי כל העולמים כולם. ישנו מוסר שבא על הנשמה, זאת אומרת תביעה מוסרית שנמצאת בנשמה, הכוונה היא בגובה של התודעה הנשמתית. מה עניין המוסר הנשמתי, המוסר שהוא תביעת המוסר של הנשמה? המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה מחיי כל העולמים כולם. יש מוסר שהוא בא בקולו האלוהי. קולו האלוהי, כמו כל אלוהים שמתהלך בגן, כנראה הערה אלוהית. והערה אלוהית זה לא רק להגיד מי זה שקורא לך ושל מי הקול הזה, אלא המוסר בקולו האלוהי זה גם כמו להגיד המוסר בערכו האלוהי. ולא מוסר החול, מוסר הדרך ארץ, שוודאי המוסר האלוהי כולל את הדרך ארץ, אבל הוא דגבה למעלה ממנו. המוסר העליון, המוסר המוחלט, המוסר בקולו האלוהי, הוא בא לתוך הנשמה מחיי כל עולמים כולם. זה שישנה תופעה כזו של תביעת המוסר של הנשמה, זה בגלל שהנשמה היא המשך של תנועת חיי כל העולמים כולם. העולמים כולם, כל מערכות הבריאה ומה שהיא כוללת בתוכה, זו ישות, ישות חיה, חיי כל עולמים כולם. והחיי כל עולמים כולם זו תנועה מגמתית. תנועה שחותרת מנקודת ההתחלה, מנקודת הראשית, לנקודת הסוף, נקודת האחרית. ומה עיקרה של התנועה הזו? עיקרה של התנועה הזו זו התעלות העולם. העולם הולך ומתעלה, הולך ונעשה איכותי עוד ועוד. גם הנשמה היא חלק מהופעת כל העולמים כולם. וכמו שאין לך כל עשב ועשב שיש לו מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל, ובעצם בכל המציאות יש לך את ההקעה הזו שאומרת למציאות גדלי, תתפתחי, אורי, תופיעי את האור שלך. אז גם בנשמה, הנשמה היא חלק מהמציאות הזו, היא חלק אולי שיושב על מרכז המציאות הזאת שנקראת חיי העולמים כולם. ומשם ישנה את התביעה המוסרית. כל אלוהים שתובע את המוסר, אם בהבנה גסה, מגושמת, אז אפשר לחשוב שיש פה איזושהי ישות שאומרת לי, תקשיב, תהיה מוסרי. אז בהבנה פנימית, אמונית, ההבנה היחידה במסורת ישראל, זה שזה לא קול שהוא מחוץ לאדם ומצווה אותו על המוסר, אלא יש פה איכות חיים פנימית, תביעה של תנועת כל היש. כל היש זורם בזרימה הזו. זורם בזרימה הזו, וגם נשמתי ספוגה בו. אז כל אלוהים מדבר אליי, אל נשמתי. כל אלוהים מדבר אליי נשמתי, ומה זה שהנשמה שומעת? שהנשמה שומעת, הכוונה היא באמת מכוננת באופן כזה, שיש לה את התביעות המוסריות של המוסר האלוהי. ההוויה בכללותה בלא שום חטא. יש אפשרות להדיק מזגן? שאתם תקפאו שם. לא עובד? לא עובד? לא משנה כבר, לא משנה. גם אפילו של האדם הפרטי. הנשמה של האדם הפרטי היא טיפה מאוצר החיים של כלל הנשמות, של כנסת ישראל. בסדר, בסדר. חבל הזמן. תודה. ההוויה היא בכללותה בלא שום חטא. החטא מצוי רק בערך הפרטים. אצל הכלל, הכל מתאים להרמוניה נצחית. כשתופסים את ההוויה בכללותה, כלומר מצד התנועה המגמתית, המקיפה, ולא יורדים לרזולוציות של פרטים, אלא אתה מסתכל על המציאות כמציאות. אז שם אין חטא. אין בתנועה הכוללת של המציאות שום ביטוי של זוהמה, של רשעות, של בערות, של גסות. מסתכל על המציאות בכללותה, אתה רק תראה שהיא הולכת ומתפתחת. הולכת ומוסיפה אור ואור ואור עד אין קץ, למעלה למשכיל. אין שום חטא. איפה יש חטא? החטא הוא בפרטים, או כלשון המהר"ל מצד המקבלים. יכול להיות שהשייכות שלנו כפרטים לתנועה הכללית של המציאות היא לא בהתאמה. יש דיסהרמוניה ביני לבין המגמה הכללית. אבל המגמה הכללית היא לא מה שקורה אצלי, אצל נדב. יכול להיות שאצל נדב חלילה יש חטא. אבל נדב לא מעצב את המגמה הכללית, הפוך. המגמה הכללית תדע לגרוס ולאבד אפילו את החטא של הפרטים אל ההתעלות. אז מצד המגמה הכללית, ההוויה בכללותה בלא שום חטא. החטא מצוי רק בערך הפרטים. ואצל הכלל, הכל מתאים להרמוניה נצחית. ועכשיו זה הקשר לפסקאות שאנחנו עסוקים בהם אפילו שבועות האחרונים, אני חושב. מתחילת הפרק כמעט, אולי מפסקה ד', אנחנו עסוקים בקשר לתשובה מצד המעשים, התיקון המעשי. המעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם הם אינם המעשים התיאוריים המשוללים מכל חטא עוון ופשע. כדי שהאדם בצורה קונקרטית יהיה תואם את המגמה, אז הוא צריך להיות שייך לה על בסיס זה שהוא בטהרה. ומה ייצור אותו כטהור? מה יבנה את הטהרה של האדם? המעשים התיאוריים. המעשים שמי שעושה אותם הוא לא מתמלא מזוהמת הנחש של החטא עוון ופשע. חטא עוון ופשע.
אם אנחנו אומרים שההרמוניה נצחית, לא אמרנו את זה, אבל ההרמוניה נצחית מתגלה בכל מקרה.
מתגלה בכל מקרה מצד עצמה, אבל עכשיו השאלה אם אני שייך אליה מבחינה גלויה. זה תלוי במעשים שלי. זה שיש תביעה בקולו האלוהי שבא לתוך הנשמה, זה כן. אבל השאלה אם זה מצליח לפרוץ את חומת ההכרה הגלויה שלי. ולהיות באמת שאני אהיה תואם את המגמה הזו. האני שלי, לא רק הנשמה שלי. האישיות האקטואלית שלי. התודעה הגלויה שלי. היום יום שלי. זה תלוי על ידי המעשים התיאוריים. טהור זה תמיד משהו נקי מכל התפעלות חושנית וגסה. זו הטהרה. יש מעשים שכשאתה עושה אותם, אתה ניצל מזוהמת הגסות. החושניות, התאוותניות, שזה חטא עוון ופשע, וזה מדרגות, חטא עוון ופשע, כשהפשע הוא החמור ביותר. אז כדי להיות שייך להוויה בכללותה בצורה קונקרטית, ולממש את התביעה של הנשמה שמקורה בקול האלוהי, שאומר לאדם היקה, אז צריך לשמור על המעשים התיאוריים. ואלמלא שמירת המעשים התיאוריים, אז האדם לא יהיה תואם את המגמה הזו בצורתו הגלויה. המעשים התיאוריים, כנראה שזה מתחיל במצוות התורה, ממשיך דרך כל סעיפי דברי סופרים שחביבים יותר מאשר מיינה של תורה, וממשיך בכל מעשה טהור של יום חול, גם אם הוא לא בדיוק סעיף בשולחן ערוך, אבל הוא נובע מטהרה והוא ממשיך טהרה, מעשה טהור שהוא לא שולחן ערוך. בריאות גופנית, בריאות גופנית, אם היא לא נעשית מתוך איזשהו מצ'ואיזם פסול, אז היא מגבירה את הטהרה מבחינה פיזיולוגית, מזגים שיש בגוף, מבחינה פסיכולוגית, זה מגביר את הטהרה. טוב, אני לא חושב שכל אחד מאיתנו צריך להיות עכשיו מר עולם בגלל זה, אבל בטח להיות שייך לזה. וזה רק משל, שמעשים תיאוריים יכולה להיות לזה גלריה מאוד רחבה של מה הם כוללים. המעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם הם אינם המעשים התיאוריים המשוללים מכל חטא עוון ופשע. וחיים כאלה, שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת, והיא משיגה אותם באור מקור חיי כל החיים. חיים כאלה, חיים של מדרגת המוסר האלוהי, מדרגה פנימית כזו שמרוממת את האדם להצליח אפילו להופיע את זה ברמת המעשה. אתם רואים פה המעשים, זה לא משהו שיוצר. המעשים הם מפקים, הם יוצאים ממדרגת חיים כזאת. כשתהיה מדרגת חיים שהיא באמת מצליחה לנקות את חוש השמיעה שלה ולהקשיב למוסר האלוהי שבא לתוך הנשמה, ממילא המעשים יהיו מעשים תיאוריים. שמעשים כאלה מפקים ממדרגת חיים כזו. זהו הדבר שהנשמה דורשת. מה הדרישה של הנשמה? להתרפק על דודה. מה זה הדרישה של הנשמה להתרפק על דודה? להיות שייך לספרת החיים של ההרמוניה הנצחית. ההתעלות הכללית של ההוויה כולה. התביעה של הנשמה להיות שייך להתעלות הכללית הנצחית של ההוויה כולה, הולכת ומתורגמת בתביעה לשמור מצוות. ולעשות מעשים תיאוריים. זה כמה חוזר אליי החלום ונשנה, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. והחלום הזה, מסעת הנפש של הנשמה הישראלית, שמגולמת בספר הכוזרי על ידי הגר, שעניינו זה רק הנשמה, כי חינוך יהודי בחיידר לא היה לו. הנשמה טובעת את המעשה הרצוי. טובעת להיות משתייכת לספרת החיים הכללית הנצחית, וזה בא לידי ביטוי בתביעה לגלם את זה במעשים. כי השייכות לזה באמת היא מתוך שמירת תארת המעשים, וחלילה לא נפילה ברשת מצולות החטא, האבון והפשע. חיים כאלה, שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. והיא משיגה אותם, את החיים האלה, באור מקור חיי כל החיים. שייכות למקור חיי כל החיים. מה שכל החיים זה יהיה רק פלגי מים שנמשכים מהמקור הזה. זה מה שאמרנו למעלה, חיי כל העולמים כולם. זה אור מקור יפעת אור אינסוף. זה אור שממנו יש הופעה יפעת, זה יופי הופעה, של האינסוף, של השלמות. שכדאי שאני רק אעשה ככה עם היד ואני לא אבטא את זה במילים וזה גם גס מדי. שאליו היא כל כך שקוקה, זו התביעה. קשורה והורגת באין קץ ותכלית. בתשובה הילאה, זה הרצון לתשובה הילאה, לתשובה של השייכות הפנימית. בחופש עליון, יש פה איזושהי חירות. אלמא דחירו, תשובה זה אלמא דחירו. החירות מכל ה... מיצרים אגסים שיכולים לבוא על האדם מבחוץ לו. לא רובן שיגיד לי מה לעשות, אלא קטנות שתשעבד אותי אליה. חופש עליון, עליצות דרור וחרדת קודש קודשים. טוב, פה כנראה שהרב מתעלה וכותב לנו את מה שקורה אצלו, אז ככה שאין לנו סיכוי כל כך להבין, אבל מה כן חשוב לשים לב? שהוא כותב שיש פה עליצות וחרדה. יש פה עליצות של הדרור, משהו כנראה מאוד זורם ושמח וצהלה, אבל חרדת קודש קודשים. זה לא צהלה של מסיבת סוף לא יודע מה. מה שרוצים שיהיה הסוף שלו. ואז יש פורקן. אלא יש פה חרדת קודש קודשים. זה שמחה שהיא לא גורמת לאיבוד הדריכות. מלאת חוכמת עולמי עולמים. זה כנראה ספוג בחוכמה, במחשבה המקורית, שבה נתכוננו כל עולמי עולמים. כל זה, זה התביעה של הנשמה לדייקנות המעשית, וממילא להתאמה אל המוסר האלוהי הנצחי. טוב, בואו נתחיל את הפסקה שלפנינו. יוד. התשובה היא חידוש החיים. אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם. כשהחיים נמשכים. וממילא, הרי משנה את ערכם לטובה אפילו כשהיא נעשית ביום אחרון. וסחור את בוראיך בימי בחורותיך. עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים. יתר התנחומים הם תבלין לחיזוק התשובה והסברת ערכה. אבל השקוע בתוך התנחומים עד כדי רישול של הסדרת ערכי חיים מקודשים. עד כדי תמיעה באבן מצולת החטא. ואומר ניצלתי. זאת היא דרך המוות של עבודה זרה ותרנית. האומרת תביאו לבוקר זבחיכם, לשלושת ימים עשרותיכם, וכתר מחמץ תודה. המתודה העוזבת את האמת והמשפט, והולכת אחר לבבה, זו מינות, הגוררת אחריה כל רצח וכל זימה, למרות שהיא תמיד פושטת לפיה ואומרת ראו שאני תאורה. והיא מלאה תנחומים של אבל שאי אפשר להם לעמוד בעולם של שקר שאין לו רגליים, כי נופת תופנה שפתי זרה וחלק משמן חיקה, ואחריתה מרח חלענה חדה כחרב פיות. הפירות של הדעות והמידות של אותם המתחנכים בתרבותה, אין מעידים על עצמיות פנימיותה, ואין כל כוחה כי הם בניצוצי הקדושה הגנובים שלה. מתוך אוצר ישראל החי, שהיא פולטתם כמעה כמעה. עד אשר תיאר נפשה לגמרי, חיל בלה ויקיענו, מבטנו יורישנו אל. ואז ישמש הניצוץ הקדוש שנבלה כל כך בגויים ככלי אין חפץ. להתעורר, להעיר לב עמים רבים, להפוך שפה ברורה לקרוא בשם השם אלוהי ישראל. ברוח השם, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. לא רוח זר, רוח טיפשות וחולשה, רוח שכלות והפקרות מוסרית, התומך חשיותיו השקריות על יסוד הוויתור, שהוא בוז וקלסה לכל מנהיג ושופט צדק, שרק חסד לאומים כזה ומקור נפחת, נפתח לכל אכזריות ונבלה, יבוא אלוהינו ועל יחרש, אש לפניו תוכל וסביביו נסערה מאוד, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו, יספו לי חסידיי קורתי בריתי עלי זבח, כי אלוהי משפט אשרים אשרי כל חוכי לו, והחרטה להם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. אין עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים, אין גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך, אליך ירוצו למען השם אלוהיך, ולקדוש ישראל כי פארך. התשובה היא חידוש החיים. מה זה? אני מציע להסביר את המשפט הזה, התשובה היא חידוש החיים, בהתבסס על המשפט הבא, שאי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם. זה, אני חושב, התחלה טובה להסביר מה זה התשובה היא חידוש החיים. כלומר, התשובה זו תנועה באדם הפרטי או הציבורי, שעניינה לחדש את החיים, כלומר, לשנות, להתמיר, להעלות את ערך החיים. לא החיים במדרגתם כשהיו לפני התשובה, כערי החיים שלאחר התשובה.
חידוש אבל לא נשמע מההתחלה כזה.
בסדר, חידוש ערך. העלאת החיים. טוב, כן, בסדר, אני לא חושב שההערה פה למי שיש בספר הצהוב, ההפניה לאורות הקודש, למדזיין יש בה כדי להגיד משהו אחר. יש שם אולי הרחבה, לא יודע, אבל זה הפשט פה. התשובה היא חידוש החיים, הכוונה, התשובה זה עניין שמחדש את החיים. מחדש את החיים, ממיר את כל ערכי החיים למדרגה אצילית יותר, נעלית יותר. כל ערכם הולך ומשתנה לטובה. זו התשובה. בניגוד למה שנלמד מחר, בעזרת השם, שהתשובה זה לא הצהרות. זה לא משאלת לב. וואו, עכשיו אני שייך לקוב של תשובה. אם זו המנטליות, זה לא תשובה. זה תאווה. טוב, נעמוד פה.